עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, חג שמח, שנה טובה ובריאה. אנחנו היום כבר נתחיל לדבר על צום יום כיפור, ואולי גם על צום 16-8, האם הם משפרים את הבריאות, אולי עוד כמה טיפים. נדבר על קרשה, מאכל שנפוץ על כל שולחנות החגים בחודש הזה, ונדבר עם יוסי נעים, מגדל קרשה. נדבר על תמרים צהובים, ונשמע ממיכל קדוש מה כדאי לנו לראות בזמן הפנוי שלנו בנטפליקס או בטלוויזיה באופן כללי. נדבר על כמה זמן צריך להתאמן ליום כדי לשמור על מסת שריר, על איזה פעילות עדיפה לנו לשריפת שומן בחגים האלה. אני מקווה שיהיה לנו זמן גם לדבר על איך חוסר ברזל גורם להשמנה, ובסוף גם יהיה לנו מתכון של אופרה שלב לעוגיות דבש. כן, כן, שווה להישאר. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70. המספר הזה לא כל השבוע שלי, הוא רק עכשיו, בין 12 ל-1, תשלחו עכשיו את השאלות שקשורות לתזונה ואליי או למי שרוצה לעלות לשידור. אפשר גם לשלוח שאלות בדף הפייסבוק של הרדיו, בקבוצת הפייסבוק שלי של הרדיו, ולצפות שם בשידור, לסמן לייק ולשתף. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, אופק קולר, ועורך הפייסבוק שלנו, אליעזר בן יהודה. טוב, אז ראש השנה מאחורינו, אפשר להגיד, ואולי קצת נשאר לנו לעשות קצת כיזוזים, ויום כיפור בהחלט יעזור לנו לשרוף את עודפי הקלוריות שאולי במקרה אכלנו. דרך אגב, אני חייבת להגיד שכל מי שנמצאת אצלי בקורס דיאט בפייסבוק אכלה ממש יפה בחג, בלי לעלות במשקל, זה בהחלט אפשרי, רק צריך טיפה, טיפה תשומת לב. לא צריך לוותר על כמעט שום דבר, רק טיפה תשומת לב למה עושים בכל הארוחות המשפחתיות הגדולות האלה, וזה בהחלט מספיק. עכשיו, לגבי צום יום כיפור, הרי אנחנו צמים בעיקר בגלל סיבות נפשיות, מסורתיות, בדרך כלל זה לא בשביל לרדת במשקל או לקזז את הארוחה של ראש השנה. אבל אתם יודעים, לאחרונה מאוד מאוד טרנדי כל השיטות האלה של צום לשיפור הבריאות. אז יש לנו צום לסירוגין. מה זה לסירוגין? זה לפעמים. לפעמים כן, לפעמים לא. תחת הכותרת הזאת של צום לסירוגין, יש הרבה דברים. למשל, יש כאלה שעושים צום יום אחד, פעם בשבוע. יש כאלה שעושים פעמיים צום יום כאילו בשבוע, ואנחנו כאן ביום כיפור, ולפעמים בעוד הזדמנויות במשך השנה, עושים צום רק של יום אחד. האם לצום כזה יש יתרונות בריאותיים? אז חייבים להגיד, כשמפסיקים לאכול, אז הגוף מתחיל לנצל אנרגיה משומן, פחות מפחממות, שיש לנו מאגרי פחממות בגוף לאנרגיה, למספר שעות מוגבל, בין 12 ל-16 שעות, ואז גם מתחילים עוד תהליכים מעניינים, למשל ירידה ברמות אינסולין, עלייה קלה בהורמונים שמסייעים לנו לשמור על מסת שריר, מתחילים תהליכים של ניקוי ותיקון של תאים פגומים בגוף, שזה מעולה. היו מחקרים שהראו שאפילו צום של 24 שעות, כמו שקורה ביום כיפור, עוזר לשיפור ברגישות לאינסולין אצל אנשים שהם בריאים אפילו. וצום חד יומי כזה גם עזר לבאמת הפחתת תאים סרטניים בגוף לפי מחקרים אחרים. היה גם שיפור בלחץ הדם, בקרב אנשים שעשו צום יום אחד. עכשיו, צריך לשים מאוד מאוד לב, שמאוד תלוי אם אנחנו רוצים לשמור את ההישגים הבריאותיים האלה של הצום, מה אנחנו עושים אחרי זה? אם אנחנו נחזור לאכול סוכרים, ואוכל מתואס, ומרגרינות, ושומן טרנס, וסירופ תירס שזה פרוקטוז, שומן בטני מכל המחלים המתואסים, אז זה לא ישפיע עלינו בצורה משמעותית, אבל אפשר לנצל את הצום הזה כנקודת פתיחה אחר כך לתזונה יותר נכונה. האם אני ממליצה צום לסירוגין 16-8, שואלים אותי הרבה על זה. מה זה אומר ה-16-8? שאוכלים 8 שעות וצמים 16 שעות כשיטה לשיפור הבריאות. אז פה אני קצת פחות בעד, אני חייבת להגיד. הסיבה שאני פחות בעד היא כי אף בן אדם לא יצא מהבטן של אמא שלו עם שעון על היד. להפסיק לאכול בשעה מסוימת כי הגיעה השעה הזאת, בעיניי זה לא נכון. לא צריך לאכול לפי שעון. אולי זה כן נכון להפסיק לאכול בשעה מוקדמת יותר לבריאות. אולי זה כן נכון לא לאכול כל כך הרבה ולתת למערכת העיכול ולגוף בכלל קצת מנוחה מאוכל. אבל להסתכל על השעון ולהגיד, אוקיי, 5:55 אני לא אוכלת, כי אני אוכלת מ-12:15 עד 8:15, יש בזה קצת חוסר היגיון. יותר חשוב זה מה אוכלים כשכן אוכלים מאשר השעה. יותר חשוב זה לאכול בריא, בלי להסתכל על השעון ולהקשיב לגוף, אם רעבים לאכול, אם לא רעבים באותו רגע לא לאכול, אפשר לוותר, אפשר לדחות, אפשר להחליף. יותר חשוב לבדיקות הדם שלנו ולמדדים הבריאותיים שלנו זה לאכול בריא כל הזמן ולא להסתכל על השעון. ודרך אגב, אם מישהו כן עושה את הצום 16-8 הזה ואוכל בריא בשמונה שעות שהוא אוכל, זה מהמם, מהמם, מהמם. כדי להפיק את היתרונות של הצום, שימו לב, קפה לא נכלל בשעות שצמים. לא שותים קפה בשעות שסופרים כצום, כי זה מבטל את כל ההשפעות הביולוגיות של הצום. טיפ נוסף, לפני שנעבור לפינת החקלאות, זה בארוחה מפסקת מבין כל הירקות שאני כן ממליצה לשלב כדי לתרום לסובע בצורה הרבה ביותר, זה שועית ירוקה. שועית ירוקה מתעכלת הכי 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 לאט מכל המאכלים, תעשו את המבושלת, תעשו בתנור, תעשו מוקפצת עם ירקות אחרים, היא תתרום לסובע הכי הכי ארוך. טיפים נוספים, 10 טיפים נוספים יש לומר, אני אעלה מחר בניוזלטר שלי, ישירות אליכם למייל, כל מי שלא מנוי זה בחינם לגמרי, כדאי לכם להצטרף, הלינק נמצא בלי סוף בכל פוסט אצלי בפייסבוק. כדאי לכם, מחר בערב בשעה 20:40, סליחה ששבוע שעבר שלחתי בשעה 02:04, זה הקלדה שגויה. זה יהיה בשעה 20:40, אצלכם בניוזלטר, 10 טיפים לצום יום כיפור, איך לעבור אותו בקלות רבה יותר. אוקיי. ועכשיו אני עוברת אתכם לפינת החקלאות שלנו, היום אני רוצה לדבר אתכם על קרישה. יש לה מלא שמות, פרסה, לוף. אני חושבת שבצבא חלק אמרו לוף על בשר, אבל זה גם, לוף זה בעצם הקרישה. היא שייכת למשפחת הבצלים והשום, אבל היא עדינה מאוד במרקם, בטעם שלה, ונמצאת אצלנו בחגים, בעיקר בקציצות או במאכלים אחרים, אבל כדאי לדעת שיש לה ערך תזונתי די טוב. מעולה, אפשר להגיד. קודם כל, יש לה כ-60 קלוריות ל-100 גרם, יש בה הרבה ויטמין K, המון, שחשוב לקרישת הדם. יש בה ויטמין C, יש בה ויטמין A, שחשוב לאור שלנו, לשיער ולראייה. יש בה חומצת פולית, חשוב מאוד, למניעת אנמיה. יש בה ויטמין B6, שחשוב לחילוף החומרים. אשלגן, שחשוב ללחץ דם תקין בכמות ענקית. יש בה מנגן שדרוש לפעילות האנזימטית, יש בה ברזל בכמות ענקית, 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 שחשוב במיוחד לצמחונים וטבעונים, שימו לב לזה. יותר מאשר בחזה אוף יש בה ברזל. יש בה מגנזיום גם, ואפילו כמות יפה של סידן. היו מחקרים שאירו שבקרשה יש פוליפנולים שעוזרים להפחתת דלקת ושיפור כלי הדם, ומחקר אחר מצא שהיא מפחיתה סיכון למחלות לב וכלי דם, יש בה גם סיבים תזונתיים מהסוג שמחזק את חיידקי המעיים הטובים, אז כל הסיבות לקנות ולאכול קרישה בדיוק בתקופה הזאת. אז אני רוצה לשאול עכשיו את יוסי נעים מגדל קרישה, שיספר לנו עוד על איך מגדלים אותה בארץ, איפה היא נמצאת ואיך הכי טוב לשמור אותה ולקנות אותה. שלום יוסי.
אהלן.
מה העניינים?
שלום. בסדר, בוא נשמע.
חג שמח, שנה טובה.
חג שמח, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה, נכון, שכחתי להגיד. תגיד, אז עכשיו זה העונה של הקרישה, או שיש אותה כל השנה?
א', יש אותה כל השנה.
כן.
עכשיו זה שיא הביקוש.
אהה.
היה שיא הביקוש. ערב החג, בראש השנה, הרי כולם מברכים על הברכות. אחת הברכות זה הקרישה, שהיא נקראת קרטי. מברכים עליו, והיכרתו ידי אויביכם.
אוי!
וצריך לאכול אותה, ואז הביקוש הוא קופץ היסטריה, כי כולם, גם אם הם לא אוכלים קרישה, הם פתאום צריכים את זה לברכות.
הבנתי, אבל טוב, מאחר שהם קנו את זה לברכות, עכשיו שהכינו קציצות, כי זה ערך תזונתי נפלא. מעולה, נכון. תגיד,
העונה שלה, אגב, שיא העונה זה פסח, כאילו, גידול חורפי, כדי לקטוף אותה בראש השנה, אתה צריך לגדל אותה, היא סובלת כל הקיץ.
אוי! אז רגע, אבל אז יש פחות עכשיו, אם אתה אומר, אז למה זה, אז למה
לא, אז כל החקלאים מכוונים לחג, והנה, אני השנה, זה פעם ראשונה, אני לא כתבתי, היא לא מוכנה, אני אכנס לכתוב אולי עוד שבועיים.
אוקיי, אז יהיה לנו עוד שבועיים.
היא הייתה נורא קשה, אז היא התעכבה. אין מה לעשות, היא הייתה עסוקה בלצרות.
זה גידול אירופאי או משהו?
היא מאוד נפוצה, הייתה באירופה, עדיין. היא בעצם הבצל של אירופה.
למה זה נכלל בברכות, אם זה בכלל לא עונה?
אני חושב בגלל המילה, קרטי, קרטו, מצאו לזה.
אוקיי, נכון.
המסורת יותר חזקה מהדת, אני לא יודע מי הכניס.
לא, חשבתי על איזה מסורת, זהו, מסורת שאולי המקור שלה איפשהו ביהדות אירופה, אבל אי אפשר לדעת. תגיד רגע, אז מה, אז איפה זה גודל עכשיו, באיזה מקום בארץ?
בכל הארץ.
כל הארץ?
אני גר בנגב, אני גר בדרום, אפילו בערבה מגדלים קרישה, וגם באזור נתיבות, וקריית גד, ובמרכז הארץ.
אפילו שהיא סובלת מהקרישה.
כל מי שנוסע ליד צומת מסובים, שיסתכל ימינה, אם הוא נוסע צפון, הוא יראה שם שדה קרישה, תמיד מגדלים שם. כל אזור כמעט, כן, ברמת הגולן מגדלים.
תגיד עכשיו, בשביל לשמור על הערך התזונתי, איך הכי טוב שאני אקנה אותה? עם כל העלים האלה מסביב, אני ראיתי שיש קצוץ, אני יכולה להגיד שקפוא די שומר על הערך התזונתי, אני ראיתי אותה גם קפואה.
נכון.
כן, אבל איך נגיד אם אני קונה, איך לקנות את זה הכי טוב? איך לשמור את זה הכי טוב?
קודם כל שאת בוחרת, שתראה לך הכי רעננה, ואת הרעננות בודקים לפי העלים.
אוקיי.
העלה הוא סוג של אינדיקטור בעצם. אם העלה נראה דבלן, אז היא כבר...
עברה.
לא עברה, הרי זה בצל. אתה מתעלף, אתה תמצא תמיד באיזשהו שלב את השכבה הטריה יותר, הטובה יותר.
אז זה גם צריך להיות ירוק. אני משאיר.
יש לה את העלים, כן, הבצל שלה הוא לבן.
לבן,
אבל... אבל גם את העלים, אני יודע שהתימנים עושים, הבסיס של החוג שלהם, זה מהעלים הירוקים של הקרישה.
מה אתה אומר? לא יודעת
כן, איזה. אני יודע את זה כי יש לי שכנים תימני, שכל הזמן, אנחנו כשאנחנו קוטפים, אני קוצץ קצת, מסדר אותה יפה לקרטון, ואז הם באים לבקש לקחת את מה שאני בעצם זורק.
איזה קטע. תגיד, יוסי, גם רציתי להגיד לך ש... ברגע שהם מקפיצים או עושים איזה קציצות, כדי לדעת שכמעט אין בה שום דבר שמתפרק בחום, היא לחלוטין שומרת על הערך התזונתי, האם בדרך כלל באמת מכינים ממנה דברים ולא אוכלים אותה טריה, נכון? או שכן?
היא נורא חריפה, יש לה את הגז נורא נורא חריף, טרי, אני יודע שהפרחים שלה, מה זה אני יודע? אני יודע כי אני אוכל אותם, הפרחים שלה אכילים ברגע שהיא פורחת, שזה לא טוב, אותה אי אפשר לאכול כשהיא פורחת. אבל אוכלים אותה מבושלת, ולתגן אותה, כמו שאמרת, מוקפצים, מאוד קשה אם זה רק עם שמן, בדרך כלל מוסיפים קצת מים, היא נורא עדינה, היא מהר מאוד תתייבש, ואז יהיה קשה לעבוד איתה.
הבנתי, מה זה הפרחים רגע עניינת אותי?
אחד הסכנות הכי גדולות, שאתה בתוך הכלי שמגדל קרישה, אתה לא רוצה איזה מונח שנקרא הפרגה, הבצל לא יפריג, זאת אומרת, הוא לא יוציא פרח, ועכשיו יפתח זרעים לדור המשך, זה אומר שאין בצל, בעצם מתרוקן. נוצר גזע, כמו לא אכיל, כמו עץ, שבקצה שלו יש פרח כדורי, יפה יפה, נראה כמו גיפסנית למי שמכיר. יש לזה טעם נורא עדין של בצל ושום, ומפזרים את זה בסלטים.
מה, מוכרים פרחי קרישה?
אני חושב שמישהו ניסה, אני לא מכרתי מעולם, אני יודע שיש לי, הפקחת ברש שלי הוא עלה ממרוקו, והוא גילה לי את זה, והוא היה משוגע על זה, והוא אמר לי שאמא שלו תמיד הייתה שמה לו בסנדוויץ', והייתה קונה את זה בשוק שם במרקש, וזה... אז משם נודע לי שאוכלים, ואז אני התחלתי, וזה באמת נהדר.
אני באה, אני רוצה פרחי קרישה, אני באה.
אני מקווה שלא יפסיק לי. זה אומר אני לא יכול
לספק
את הקרישה, כן.
כן, אה? בסדר, יופי. אני עניינת אותי מאוד, בא לי עכשיו פריחי קרישה, תודה רבה רבה.
אני אספר לך אנקדוטה, אני לוקח לך שתי דקות, דקה, כי אני הקשבתי לך מקודם.
כן.
הרי אנחנו חקלאים, אנחנו רק רוצים להתפרנס, אז אני רוצה שכמה שיותר יקנו במשך השנה, לאו דווקא בחגים.
צודק.
המגזר הערבי-ישראלי לא אוכל את זה, זה לא, כמעט לא קיים להם במטבח.
אוקיי.
היה לי קבלן שבנה לי את הבית, והייתי גורם הזמן, אומר לו, סובחית, תיקח קרשה, שיקירו.
נכון.
לא, תביא לי קישואים, תביא הגמיית, היה קונברציונלי. אז התייאשתי, ואז יום אחד הוא בא ואומר לי, יוסי, אני צריך קרטון קרשה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תשמע, עשיתי בדיקות דם ותוצאות יצאו לא כל כך טובות. אז התייעצתי עם אח שלי שהוא רופא, הוא אמר לי, תתחיל לאכול כל יום קרישה. אגב, בריאותי.
וואלה.
וואלה, וואלה.
איזה
זה
קטע?
זה באמת נכון, כל מה שאמרת זה נכון, זה מאוד בריא לכלי אדם, זה נדע מרופאים.
לכלי אדם ולברזל, למניעת אנמיה, בכלל, יפה. אז בהחלט, אני בעד לאכול קרישה כל השנה ולא רק ברכה, חד משמעית. תודה רבה רבה רבה, יוסי, נעים. ותשמור לפרחים אני באה. תודה. אוקיי, ואנחנו עוברים לפינת מנשנשים סדרתיים, והיום אני רוצה להמליץ על תמרים צהובים, שזה עכשיו העונה שלהם, נמצאים לפחות בסופרים אני ראיתי, והרבה חושבים שזה תמרים לא בשלים, האם זה נכון? יש בזה משהו, אבל זה זן מסוים שככה אוכלים אותו, וחשוב להגיד, קודם כל, שיש בו פחות קלוריות מאשר בתמרים החומים, כ-140 קלוריות ל-100 גרם, אז 6-7 תמרים צהובים זה מנת פרי אחת. יש להם הרבה מאוד סיבים תזונתיים שמעכבים את האינדקס הגליקמי, כלומר האינדקס הגליקמי שלהם, הקפיצות סוכר שהם גורמים אחרי שאוכלים אותם, זה יותר נמוך מאשר תמרים חומים רגילים שאנחנו אוכלים, ולכן הם עדיפים אם יש נטייה לסוכרת. התמרים הצהובים גם עשירים בנוגדי חמצון, בוויטמין C ובקרוטנואידים, המינרלים, אשלגן, מגנזיום, ברזל, סידן, כדאי לדעת, לא נפגעים אם שמים אותם ושומרים אותם בהקפאה. ויש הרבה אנשים שטוענים שההקפאה עושה להם אפילו טעם יותר מתוק ויותר קריספי, אז אפשר להשיג אותם, אני בהחלט ממליצה עכשיו כנשנוש בריא ומתוק מאוד מאוד, תמר ברהי, התמרים הצהובים, ומול מה נאכל 6-7 תמרים צהובים, אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית, ועורכת תוכן הראשית של רדיו 103, אהלן מיכל.
היי, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר, האמת שחששתי מהתמרים האלה בעבר, כי הם קצת עפיצים, אבל אני...
נכון.
אתן להם עוד ניסיון.
זהו, עפיצות, זה צריך לדעת, יש חומרים שעושים את התחושה של העפיצות על הלשון שלנו, בדרך כלל בכל הדברים שאוכלים אותם לא בשלים, אפילו באגסים לא בשלים ובפירות
אחרים. ביין אדום קצת.
נכון, עכשיו זה לא שזה מזיק, זה פשוט התחושה. ואם הבנתי נכון, היא נעלמת, אם מקפיאים את התמרים הצהובים האלה, אני מודה שלא ניסיתי כי זה טעים לי גם ככה, מאוד מאוד טעים לי גם ככה, ובגלל שאפשר לאכול 6-7, במקום 2 התמרים החומים, אז אני חושבת
המון.
כן, המון, כן, לא, כן נחסית.
לא, זה הרבה יחסית לשניים.
כן, נכון, נכון. חד משמע.
אני נכתב שתף ברשמים.
יפה, אני אשמח.
כן, טוב, אז מומה נשב עם התמרים.
כן.
זה איזשהו סרט חדש, שהוא יותר טורקי מגרמני, הוא כזה...
זהו.
כן, הוא מסווג כסרט גרמני.
והוא לא, הוא גרמני, אל תגידי.
ממש לא.
הרוב, לא, לא, אבל רוב השפה שם זה בגרמנית. רובה.
כן, יש שם כן. כל השחקנים טורקים, זה נקרא, היא אמרה אולי, שזה...
כל השחקנים סרט... טורקים?
לפי השמות, האמת, הסתכלתי, עשיתי איזשהו...
לא, אבל השמות זה לא אומר, יכול להיות שהם גרמנים, שהם כאילו כמה דורות שם כבר.
כן, כי הם מדברים גרמנית. כן, גרמנית היא מאוד דומיננטית, כן. אבל זה גם חצי-חצי, בכל מקרה הקשרים שלנו עם טורקיה לא כתמול,
זהו,
אבל
אז,
לא...
זהו, אז איך קוראים לסרט, רק נגיד?
היא אמרה אולי.
She said maybe.
כן, ובגדול זה מישהי מגשימה את החלום של כולנו, היא מגלה שהיא נצר למשפחה טורקית, שושלת עשירה במיוחד.
באמת חלום של כולנו.
תראי,
פתאום יש לי איזה סבתא שלא ידעתי עליה, שהיא סופר עשירה ויש לה מטוסים פרטיים וטירה באיפשהו לא טורקיה כמובן, אבל כן, על איזה הר ששייך לה ויופי לי.
החלק היווני זה טוב לנו, החלק הקפריסאי, בגדול כן, זה החלום של המיילים האלה שמגיעים, המייל שרשרת, שבדרך כלל אין לו שום כיסוי, אבל זה מה שקורה לה. ואז היא צריכה להתחיל להסתדר עם החיים החדשים, גם שפתאום הם מבינים שיש לה כסף, אז זה משפיע גם על כל הסביבה שלה, וכאלה. מאוד מעניין, מאוד מפתה, כי
זה נחמד. בכל זאת
כולנו מעוניינים במין הרפתקה כזאת, אבל כן, זה מעביר את הזמן. ותשמעו גם טורקי.
ואני חייבת להגיד שאם הייתי רואה שזה סרט טורקי, אז לא רואה, אני לא הייתי רואה, כי אני אוטומטית פוסלת כל מה שזה בטורקית בגלל היחסים של ישראל עם טורקיה, ובגלל כל מה שטורקיה עושה ואומרת.
כן, הם לא נפלאים כרגע.
כן, אז אני ישר פוסלת, אז האמת שראיתי את כל הסרט, התלבטתי תוך כדי הסרט אם להפסיק לראות בגלל טורקית עולה, ובסוף המשכתי לראות, וזה היה ממש נחמד.
כן, אני מודה שאני גם המשכתי,
כן.
זה נורא, זה בסדר
היה. כן, נחמד, מעביר יפים, בגדים יפים, זה מה שחשוב.
לא יותר, כן.
נכון. ויש עוד דברים חדשים בנטפליקס, למשל, יש סדרה קוריאנית מטופשת מאוד, שאני נהנית ממנה. זה על שפית קוריאנית, זה נקרא בון אפטיט, וזה על שפית קוריאנית שקופצת בטעות 500 שנה אחורה, לזמן ששולט ג'וסון, שאחר כך נהפכה לקוריאה. ועם המלוכה שם והכל, והיא מכינה להם כל מיני מנות מהעתיד כל הזמן. לא, כן, אז מי שאוהב בישול ומנות וזה, זה כאילו באמצע כזה בין קומדיה לתוכנית בישול, לאיזה סדרה רומנטית, וזה בקוריאנית, וזה מטופש מאוד, אבל זה נורא נחמד. כן, למי שאוהב, ויש משהו יותר כבד יחסית, שגם אני חושבת שנחשב מומלץ, נקרא ארנב שחור, שני אחים שיש להם איזה בר כזה, ואחד מסובך עם הימורים, ועם חובות ענקים של כסף, והשחקנים שם ממש טובים, שכחתי איך קוראים להם, כי זה, אני בגיל ששוכח עם הכל, דווקא כן, ולמי שיש אפל טיווי, אני מקווה שלא פספסתם שהגיע עונה חדשה, עונה 4 של TMS, The Morning Show, עם ג'ניפר אניסטון וריס וויטרספון, ועוד כל מיני שחקנים מדהימים, חטף המון ביקורות התוכן שלהם, אבל מה אכפת לי, אני כאילו מצדי רק להסתכל בלי אפילו להקשיב, סדרה מהממת, עונה 4 באפל טיווי, חדש חדש.
אני אצפה כבר בראשונה, ואז אני אגיע גם לרביעי.
מה, לא ראית את הראשונה, הראשונה הכי טובה?
מודה באשמה, לא. אבל אני אעשה את זה.
איך? לא ראית את זה.
צודקת, במקום זה אני רואה סרטים טורקים,
אז תחליפי ל-The Morning Show, בעונה 4 קצת מזכירים גם את עזה, אבל לא יותר מדי, אבל בסדר, בעונה הראשונה לא.
לקחתי.
כן. רק בשביל לראות את ג'ניפר אניסטון וריס ויטרספון, וזאת כל שאר השחקנים המעולים שיש שם, אז זה שווה.
כן, נהדרות.
תודה רבה רבה רבה, מיכל שלנו.
תודה רבה.
תודה רבה, וחג שמח, חתימה טובה. טוב, פינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, האם 10 דקות אימון ליום זה מספיק בשביל לשמור על מסת שריר? אז אני שומעת על הרבה אנשים שאומרים, מה 10 דקות? זה כמו לא לעשות כלום, עדיף לי לשבת ולהמשיך לראות טלוויזיה, אז זהו שזה לא נכון. עשו מחקרים שבדקו את ההשפעה של, שימו לב, פעמיים, 3 בשבוע 20 דקות, לעומת 10 דקות ממוקדות ליום. לטענתם, הרבה אנשים הולכים לחדר כושר לאימון של שעה וחצי, ובשעה וחצי רוב הזמן הם פטפטים עם אנשים אחרים, בין סטים, ולא באמת מתאמנים, אלא יותר זה אירוע חברתי בשבילהם, שזה מטרה בפני עצמה שהיא בהחלט לגיטימית. העניין הוא שאם רוצים באמת את החיזוק שרירים, יש מצב שעשר דקות ליום זה יספיק בשביל לשמור על מסת שרירים. עכשיו, לפי המחקרים האלה, אנחנו צריכים את העשר דקות באמת לעבוד קשה וממוקד ורציני, ומה זה אומר ממוקד? זה אומר, לפי המחקרים, לא לעשות בעשר דקות דקה על הידיים ודקה על הבטן ודקה על הרגליים ודקה על הישבן, לעשות עשר דקות על אותה קבוצת שרירים, זה נקרא היום הטרנד הזה מיקרו וורקאוטס. אז עושים על אותה קבוצת שרירים ברצינות, כאילו כמעט בלי מנוחה באמצע, וכל יום מחליפים קבוצת שרירים, נגיד יום ראשון רביעי על בטן, יום שני וחמישי על הידיים, יום שלישי ו... אם אתם עושים בספורט גם בשישי שבת, אז זה על הישבן או על משהו אחר. בקיצור, לעשות את זה ממוקד ולהחליף קבוצות שרירים, ולפי המחקרים האלה זה הספיק כדי לשמור על מסת שריר. כלומר, אתם לא, אם אתם תרצו לבנות שרירים, אז יכול להיות שצריך יותר, אבל בשביל לשמור על מסת השריר ועל הכושר, גם 10 דקות ממוקדות ליום, או 2-3 פעמים בשבוע של 20 עד 40 דקות כתוב, אז זה יספיק, והרעיון הוא שהמחקר הזה מעודד את האנשים לעשות ספורט, כי זה לא כמה זמן, אלא האיכות של מה שעושים כשעושים, וכמה התמדה. אנחנו מחליטים כמה אנחנו מתמידים בהחלטה שלנו. לפי דעתי 10 דקות ליום זה לא יותר מדי, ובהחלט משתלם לנסות את זה לפחות, אני חייבת להגיד שאני עושה את זה, וזה, אם אין לי זמן, אז 10 דקות האלה של שרירים, חוץ מהאירובי, זה בהחלט מצוין. טוב, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, היה מקסימה.
תודה, מה שלומך?
תודה רבה, בסדר גמור, שמי שאול ואני מתל אביב.
כן.
יש לי שלוש שאלות, ואם אפשר לענות בקצרה כדי שאני אספיק את שלושתן.
כן.
אוקיי?
כן.
טוב, אז שאלה ראשונה לגבי שמנים בכבישה קרה. כל שמן בכבישה קרה הוא אוטומטית הוא לא מזוכח? ולהפך גם, כן?
המילה מזוכח אומרת שהפיקו אותו בחום.
כן, אוקיי, אבל אני יכול להיות רגוע שאם כתוב כבישה קרה, אז זה לא מזוכח.
נכון, או שכתוב לא מזוכח, או שכתוב בכבישה קרה, זה שני...
וזה כאילו, כאילו, נגיד, אז זה היינו אח בשבילי.
נכון.
אוקיי, עכשיו שאלה שנייה, תראי, אני מתאר לעצמי ששמעת שהתפרסם איזשהו מחקר לגבי שתיית אלכוהול.
לא, לא ראיתי, מה המחקר?
זהו, אז אני מתפלא שלא ראיתי, כי זה היה ממש בכלי התקשורת וזה ו...
ראה, אני לא כל הזמן עכשיו בכלי התקשורת, זה דיכאון להיות בכלי התקשורת עכשיו, אתה רוצה להיכנס לדיכאון? אם אתה רוצה נורא 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 להיות בדיכאון, תפתח חדשות. נכון?
אוקיי.
לא, אני אגיד לך מה אני...
אני אגיד לך, המחקר, ונדמה לי שגם ציינו שזה היה מחקר גדול, או מחקר ענק, ששתיית אלכוהול גורמת להתפתחות תאים סרטניים, נדמה לי זה היה בקיבה,
אבל זה לא דבר חדש.
כלומר, מה שכן, אכן...
תראה, אני אגיד לך מה. יש כמה דברים שאני שמתי לב, שאני הפכתי את דעתי, מה שנקרא ב-180 מעלות, או כמו שהבדיחה אומרת 360, אבל לא, לא, זה 180 מעלות, מאז שלמדתי תזונה ועד היום, ואחד מהדברים זה למשל, על פחממות מורכבות ולחם קל, כשאני למדתי, שזה היה לפני 38 שנים, התיאוריות גרסו, שהפרטת שומן לאחוז מאוד מאוד נמוך בתפריט, והגדלת פחממות מורכבות טובות, זה הסוד לבריאות ולבדיקות דם תקינות, לאט לאט ראו שזה לא בדיוק ככה, שיש עדיפות לשומן איכותי כמקור אנרגיה בהשוואה, אפילו לפחמימות אם הן איכותיות. ובעבר, נגיד בספרים שלי משנת 1900 ומשהו, אז אני כאילו ממליצה על מלא 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 לחם, והיום אני כבר אמליץ על פחות. ואותו דבר עם האלכוהול, בתקופה שאני למדתי, היה הרבה מאוד מחקרים, שראו שכמות מתונה, של אלכוהול, זה טוב לבריאות, ושזה כאילו מנקה את העורקים, ושבניתוחים הראשונים שעשו לאנשים שמתו באנגליה מאלכוהוליזם, אז הם אמנם מתו מכל מיני, פגעו לעצמם בכבד ובמוח, אבל העורקים שלהם היו נקיים מהסתיידות עורקים וכאלה ופה ושם. ויצא מחקרים שכמות מתונה של אלכוהול טובה לנו לבריאות הלב, אחר כך יצא שיין, בנוסף לאלכוהול שעושה את הדבר הזה, הוא כאילו מכיל את הפוליפנולים שמפחיתים את התהליכים של הסתיידות עורקים ושל ההצטברות של הקולסטרול הרע על פני השכבת סידן בעורקים. אז יצאו הרבה מחקרים כאלה, והמלצה הייתה כן לשלב אלכוהול בכמות מתונה, ואז לאט לאט, שזה לא חדש, זה כבר 10 שנים אולי פחות או יותר, התחילו לצאת מחקרים, שוואלה, עדיף לא לשתות אלכוהול בכלל, מאשר אפילו בכמות מתונה, כי כאילו עם כל הכבוד לו על ההשפעה הבריאותית הטובה, אז יש דברים מאוד מאוד רעים שנלווים להשפעה הטובה, כמו שאתה אומר, סרטן עקבה, והנזקים למוח, וגם בכמות קטנה, כי בדרך כלל גם קשה לעמוד בכמות קטנה, בגלל ההשפעה הממכרת של האלכוהול, והיום גם ראו שהתחילו, ככל שעובר הזמן, הגיל שנחשפים לאלכוהול ולהתמכרות, הוא הופך להיות יותר צעיר, והיום ההמלצות הם בהחלט, אם אפשר למנע, אז למנע. עכשיו, אם מישהו אומר, אוקיי, אני שותה כוסי עין פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כוסי עין אדום, ברור שזה לא רע, אבל להגיד, אוקיי, מומלץ לשלב אלכוהול או יין או בירה או משהו, כי זה תורם לבריאות, אז היום כבר לא אומרים את זה.
אבל כוס יין אדום שנשתה...
רגע, שמעתי אותך מטושטש, תגיד עוד פעם.
אני אומר, כוס יין אדום, כוס יין יבש, יין אדום יבש, ואני שותף, זה פחות מכוס, בעצם אפשר להגיד כוסית ביום, זה בסדר, זה על הכיפק, זה תורם.
נגיד כזה דבר, מה זה פחות, כוסית מה זה, זה 100 מיליליטר?
זה פחות מיליליטר, נגיד חצי כוס, נגיד, כן, אני שותה שתי לגימות מהבקבוק, וזהו, וזה בשביל הבריאות, כי
אני מנסה לדמיין אותך כזה, פותח את המקרר, לוקח את היין, וכאילו בלי לשפוך בכלל לכוס, שותה מהבקבוק שתי לגימות.
כן, שתי לגימות, וזהו.
זה כזה אלכוהוליסטי כזה לשתות ישר במקרר, אבל כן, אם זה פחות מ-100 סיסי ליום, זה כנראה בסדר גמור, וזה לא יעשה שום דבר רע. תשים לב.
לא, אבל להפך, זאת אומרת, דווקא כן יש לזה יתרון.
אני לא יודעת, תראה, אני לא רוצה לשמוע שאני ממליצה, בגלל שכאילו היום מנסים להמליץ להוריד את זה. להגיד לך שזה משפר לך את הבריאות, אני לא יודעת. להגיד שזה מזיק לבריאות בכמות הזאת, כנראה שלא. לשים לב שאתה לא עולה בכמויות עכשיו. אם אתה שותה יין, אז תדע שקודם כל, כל היינות מכילים חומרים משומרים מסוג ביסולפיטים, הם חומרים משומרים מאוד מאוד עתיקים, שנמצאים גם בפירות יבשים וכו', שהם גורמים לקצת כאב ראש להרבה אנשים, אז לשים לב לזה. ודבר שני, אם אתה רוצה את הפוליפנולים הטובים שיש ביין, אז אין את זה ביין לבן, אלא רק ביין אדום.
זה מה שאני שותה.
יבש. בסדר גמור.
אוקיי, עכשיו שאלה שלישית והאחרונה, את מכירה, אני מדבר על ספציפית על הבקבוק, יין, שמן, סליחה. שמן מאיטליה ששמו דיבו, וזה הכיתוב הוא פה באנגלית, ואני לא יודע...
מה השאלה? כי אני לא מכירה את השמן.
השאלה שלי היא אם הוא בקדישה קרה או לא, מלפנים כתוב השם דיבו מאחור, כתוב שמן זרעי ענבים, רכיבים 100% שמן זרעי ענבים. אני יכול להיות לקט שזה כבישה קרה או שזה לא מזוקח?
אי אפשר לדעת לפי מה שאתה אומר, אני באמת לא יודעת. אני רק יכולה להגיד לך ששמן זרעי ענבים זה לא אחד השמנים המולצים אלא ההפך. גימיק שיווקי מטורף, עדיף שמן זית או שמן אחר בכבישה קרה, שמן אבוקדו בכביש הקרה, יש לו הרבה ויטמין E, הרבה עדיף חשמנים אחרים, דווקא שמן זרעי ענבים הוא אחד מהפחות יתרונות בריאותיים, הכל שם גימיק שיווקי.
סחתן. הרבה תודות לך ולמאירה ולכל הצוות.
תודה לך על השאלות המעולות וחתימה טובה. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
מאיה, זה רבקה, שלום מאיה.
שלום רבקה, מה שלומך?
הספר שלך הגיע אליי אתמול.
אך, אני שמחה לשמוע.
כן, אבל שילמתי עליו 150 שקל, לא נורא היה שווה.
מה זאת אומרת? לא הבנתי, אבל בסדר, לא נורא.
חברה שלי יש לה חנות ספרים, ונותנת לה פרנסה, אז
נשמחתי את האסטרנטנה,
ויופי.
אבל אני אגיד לך משהו על הספר?
כן.
לא להגיד שום דבר על העלות, בגלל שהוא כולל בתוכו גם הרצאה, כי בכל פרק יש QR שאת מפעילה את המצלמה של הטלפון, מול ה-QR הזה, זה קולט את זה, נהיה לך על הטלפון לינק, את לוחצת על הלינק, נהיה לך סרטון. 9 סרטונים שביחד מסתכמים לשעה שלמה של הרצאה.
עוד לא הספקתי, זאת אומרת, לשמוע,
כן, אני מתארת לי.
הוא אצלי פה, ליד המחשב, ואני...
כן, אני רואה. מה השאלה?
השאלה היא ככה. אני קצת לא כל כך בריאה, אז הייתי אצל קרדיולוג, ועשו לי, לא נורא, עשו לי בדיקה, ומצאו שיש לי פעימה מקדימה. עכשיו הוא אמר שיש תזונה מיוחדת לפעימה מקדימה. ורציתי לשאול אותך, הוא אומר, תפני לדיאטנית, אמרתי, יש לי דיאטנית נהדרת, אני אשאל אותה, ידוע לך משהו כזה? הוא אומר, זאת אומרת, תזונה עם יותר מגנזיום, זאת אומרת, אבל לא לקחת את הכדור מגנזיום, כי יש לו המון כל מיני יובש בפה, כל מיני תופעות לוואי. הוא אומר, תזונה עם הרבה ירקות,
תראי, אני יכולה להגיד לך, אין.
עם אבוקדו, הרבה אבוקדו.
הוא באופן כללי אמר לך, כאילו, תאכלי בריא.
כן.
אני וכל המאזינים פה, בגלל שאת מאזינה קבועה של התוכנית כבר 10 שנים.
כן, כן.
אנחנו יודעים שאת אוכלת בריא והכל בסדר. אני יכולה להגיד לך שבאופן כללי,
כן.
לקצב הלב,
כן.
צריך לנסות להפחית קפה, קפאין.
כן, כן.
לנסות להפחית אלכוהול שגם יכול להשפיע על קצב הלב.
אני לא נוגעת.
המגנזיום, לשים לב שלא חסר לך בתזונה, ואם את לוקחת כדור, אז בעיניי אין עם זה בעיה להשלמה. אשלגן, את אוכלת מספיק, כי יש לך את זה בירקות שכולנו אוכלים, יש מלא אשלגן ונדיר. בכל הירקות, אבל נגיד אם את רוצה משהו עם כמות הכי גדולה, יש נגיד בעגבניות, באגוזים, בבננות, בתפוחי אדמה, זה דברים שאת אוכלת.
בתפוחי אדמה, אבל אם אני מבשלת, אז המים.
חלק עוברים למים ואת שופכת את המים, מפסידת האשלגן, אבל עדיין יש שם כל כך הרבה, שאין לך בכלל מה לדאוג לזה. אישון את לא מעשנת.
לא, פעם ישנתי היום, לא, אני ילדה טובה היום.
יפה, את שותה מספיק מים. כדי לא לעשות התייבשות שזה עושה קצת...
עכשיו למשל שוקולד, אני יודעת שתמיד את אומרת שיש בזה אשלגן.
לא, אבל גם שוקולד בקקאו גם יש קצת קפאין.
אז זהו, בגלל זה רציתי להתייעץ איתך על שוקולד ועל קקאו, אז אני לא אגע בזה.
לא, 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 למה?
אז כמה?
בשור, בקקאו יש הרבה יתרונות ללב, ויש בו נוגדי חמצון שמצוינים נגד מחלות לב.
אבל בגלל שלא יהיה לי, זה מאיר אותי בלילה.
אוקיי, אז זה עניין אחר. אז עכשיו רק לשים לב שבשתי שורות שלמות של שוקולד, יש בוא נגיד קפאין כמו בכוס נס קפה.
אז זה הרבה.
לא, אבל את לא שותה קפה בכלל, או מה?
אני שותה קפה שחור, כפית.
לא, אז קפה שחור זה פי שתיים קפאין מאשר בנס קפה.
אז אני לא אגע יותר בקפה שחור.
לא, או שתעברי לקפה נורמלי.
כן.
כלומר, נס קפה, לא נורמלי, נס קפה.
אני לא...
רגע, ואז שורה של שוקולד, וביחד את מגיעה לפחות קפאין מאשר בקפה שחור. תעשי אמריקנו.
כן, שורה של שוקולד עכשיו, קקאו, למשל קקאו.
בכרפית קקאו, בערך חצי מכמות, פחות מחצי מכמות הקפאין, בכרפית נס קפה, את יכולה גם.
אז יותר, אם נניח אני שותה כרפית קקאו בכוס מים,
זה יצא טוב. כן, במים רותחים כמובן.
לא יהיה לי דפיקות לב?
לא, זה גם מגנזיום, מה פתאום זה לא עושה לך את הדפיקות לב? הוא אמר לך באופן כללי לעבור לתזונה נכונה, הוא אין איזה משהו. תזונה לפעימה חסרה או למשהו כזה.
אוקיי.
אין, או פעימה מוקדמת, או לא זוכרת כבר מה אמרת.
פעימה מוקדמת.
אבל אין תזונה לזה, זה את פשוט צריכה לאכול בריא ולשים לב.
הוא אומר תזונה ים תיכונית.
ים תיכונית, זה באופן כללי מה שאנחנו
אוכלים. דיאטנית זה,
והיא... התזונה שלך היא הכי ים תיכונית שיכולה להיות, אין לך מה לדאוג, כן.
אוקיי, עכשיו אם אני רוצה נניח במקום קפה שחור, אני מורידה את הקפה שחור, לא חייב, אני שותה את הקפה שחור כדי ללכת לשירותים, אני יכולה לוותר עליו. אם אני שותה
לבוקר... לא, אם זה עוזר לך ללכת לשירותים, אז תשתי, וזה כל הקפאין שלך, זה בסדר. את מבינה של כל דבר יש גם יתרונות וגם חסרונות? את לא יכולה עכשיו לשנות את כל הדברים שלך בגלל זה, ואז יהיה לך עצירות, אז מה תעשי?
לא,
לא, לא. אז אני לא. אז תמשיכי, אני לא בעד לוותר. תמשיכי עם הקפה שחור, אם זה עוזר לשירותים.
קפה שחור, אני אעשה כפית שטוחה.
כן.
למשל, קקאו, כפית קקאו, אני יכולה לשתות.
נכון.
חצי כפית קקאו.
בדיוק.
חצי כפית?
כפית?
חצי כפית קקאו.
כפית. תודה רבה, רבקה לרבקה. תודה רבה, רבקה למאירה, מסמנת לי שחייבים לצאת לפרסומות, אז אני אשמח לדבר איתך גם בתוכנית בעוד שבוע, כי זה יום כיפור, עוד שבועיים. בסדר? ירדה מהקו. יש לנו פרסומות, אחרי זה יהיה לי מתכון מהמם ונמשיך לענות את השאלות, אז אל תלכו לשום מקום, הפסקה ממש קצרה.
אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM. 103
FM. וכבר יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום וברכה, דוקטור מאיה.
מה שלומך?
בסדר, אני רציתי להתייעץ איתך, אבל לפני שאני שואל את השאלה שלי, שמעתי את מה שאמרת על התמרים הצהובים, אני ממליצה בחום, בהקפאה, אני שמה אותם, וזה המשנוש הכי טעים שלי במשך היום.
נכון.
אני מוציאה אותם מקפיא, וזה מאכל הכי מתוק.
אבל את רגע, אבל את מחכה קצת, או שזה אפשר לכל
מיני? מחכה קצת, למרות שמישהי יש לה שיניים טובות שיכולה גם לנגוס בזה שזה כפול.
כן, הבנתי, הבנתי את הרמז.
ואין שום הפיצות, וזה בסדר גמור.
אה, מעולה, מעולה, טיפ מעולה.
אוקיי, השאלה שלי אליי שזאת, יש לי שתיים למעשה. אני, יש לי בעיה של חוסר ברזל, יותר נכון פריטין. הפריטין שלי יושב על 9, שזה מאוד נמוך, היה לי חולשה, הייתי עייפה מאוד, הגיע למצב שכנראה רצו לתת לי עירוי. אבל לפני העירוי, אני מנסה כאילו בתזונה לאכול מה שאפשר כדי להרים לי את רמת
הרבה. יש לי שאלה אלייך, הרבה פעמים נותנים עירוי אחרי שרואים שיש בעיה בספיגה מהמעיים. שתוספים גם לא עוזרים נניח, אם נתנו לך איזשהו תוסף, וזה לא נספג ולא העלה לך את הרמה, ייתכן שיש משהו לקוי בספיגה מהמעיים, ולכן עושים עירוי ונותנים ישירות, או שחסר כל כך הרבה.
אז זהו, אז אני התחלתי לקחת, איך זה נקרא? ברזל נוזלי.
אוקיי.
התחלתי לקחת 4 תספות כאלה ליום, וזה באמת העלה לי קצת את הרמה של הפריטים.
אוקיי.
אבל מה שיש לי באמת בעיית ספיגה, שאני לוקחת נקסיום כל יום כבר שנים. כנראה שזה...
למה את לוקחת אותו כבר שנים? זה אמור להיות טיפול לשלושה שבועות.
לא, לשנים, ככה אמר לי
הגסטרואנטרולוג.
באמת?
דבר שני, כן, למה את צריכה את זה? את בכלל בדקת?
לא, יש לי גסטריטיס קרוני.
את תשמעי, זה לא מטפל בגסטריסיס, זה יכול לעזור לגוף לטפל אם אין חומציות, אבל אם זה לא עזר, אז למה את לוקחת את זה?
לא, זה עזר לי, לגסטריסיס זה כן עזר, כאילו...
איך את ניסית להפסיק ולראות?
כן, אחרי שהפסקתי היו לי שוב כאבים כאלה ברום הבטן.
אוקיי.
והיו לי כאבים ברום הבטן.
אני יודעת להגיד לך עד כמה שאני מצליחה להבין, הנקסיום הוא בעצם מבטל את החומציות של הקיבה, והוא משפיע בקיבה. הברזל לא נספג בקיבה ולא קשור לקיבה, הוא נספג במעיים. מה שכן קשור לספיגה בקיבה זה B12, שבקיבה יש גורם מסוים שנקרא intrinsic factor, זה סוג של איזשהו חלבון שדרוש לספיגה של B12, והרמה שלו עלולה לרדת בקרב כל מי שיש לו בעיות קיבה ולוקח את התרופות האלה.
אבל לא, ב-12 שלי מצוין. ב-12 שלי
הדדת... כן, אבל זה לא קשור בהכרח לספיגה של הברזל שנערכת בגוף, במעיים, ולא בקבע.
הבנתי. אז זה לא הבעיה, היא לא
אני שום שעוד... אני חושבת שזה לא בהכרח קשור, יכול להיות שכן ואני לא יודעת, אבל...
אז בואי נאמר דבר כזה, אם אני מפסיקה את הנקסיום, יש משהו אחר שיכול להרגיע לי? יש לי רירית מאוד...
שנייה, אבל רגע, אם המטרה שאת התקשרת בשבילה היא ברזל, אז אני לא מבינה איך עברנו לדיון על הנקסיום.
חשבתי שהברזל לא נספג בגלל...
לא, אני אז אני חושבת שלא, אבל מה שאת יכולה לעשות, קודם כל זה אם הברזל הנוזלי עזר, זה כבר מצוין. העניין עם הברזלים, זה שלוקחים יותר מדי, זה שבעצם יכול להיות להם השפעה לא טובה על המעיים עצמם, ויש הרבה אנשים שחווים כאילו סוגים של שינויים בפעילות המעיים, ועכשיו אני אשתמש בכל מיני מילים, סליחה, או שלשולים, או צועה שחורה, או צועה שהיא נראית כמו גללים ככה של כבשים כזה, אין לך לתאר את זה. כדי שזה לא יקרה, הסיבה שזה קורה היא בדרך כלל שעודף ברזל שלא נספג אל הגוף, נשאר במעיים ומשפיע את ההשפעה שלו על המעיים. כדי שזה לא יקרה, כדאי לקחת כמויות מאוד קטנות, הרבה פעמים, כל פעם שאת לוקחת כמות קטנה היא נספגת, אחרי 3-4-5 שעות את לוקחת עוד פעם כמות קטנה היא תספג, ואז לא נשאר במעיים העודפים שגורמים לשינויים בפעילות המעיים. כדי לקחת כמות קטנה, כן, הכמות הקטנה איפה היא נמצאת בתוספים, או לקחת מהנוזל שלך שעזר לך כמות יותר קטנה מהמומלץ, פשוט יותר פעמים ביום, או מה שאני עושה כצמחונית, זה אני לוקחת את התוספים של הילדים, יש להם...
כן, הדובונים האלה, המציצה,
דובונים, או מולטי ויטמין בסוכריות של הילדים שמכילים כמות קטנה של ברזל, 4 מיליגרם או 5 מיליגרם, זאת הכמות שהגוף ערוך לספוג, ולכן כשלוקחים את זה כמה פעמים ביום כשחסר, או פעמיים בשבוע, אם לא חסר, אלא רק כדי לשמור על רמת תקינה, זה לא יעשה שינויים בפעילות המעיים, ויכול לעלות לך בצורה יותר טובה את רמת הברזל. לגבי נקסיום, לדעתי זה לא קשור, אבל אם את היית, כאילו, זאת שאלה אחרת לגמרי, בגלל שיש לנו עוד מאזינים היום, אז אני אשמח לענות לך עליה בתוכנית הבאה, אם תוכלי, כי זה...
בסדר גמור.
זה איך למנוע צרבות, גירויים, רפלוקסים וכו', בלי הנקסיום, זו שאלה ארוכה.
אני משחילה שניונת, סלק, יכול לעזור, אני אוכלת כל יום.
סלק יכול, כן, לפעילות מעיים תקינה, ומכל הבחינות האפשריות, גם יש בו ברזל בכמות טובה, אבל הכדור...
גם המים שמתבשלים,
כן, לא יכול להזיק, לא יכול להזיק. רק לצלק, אחד בחשבון שזה ישנה לך את הצבע של השתן ושל הצבע.
אוקיי, יופי, תודה רבה.
תודה רבה לך, שנה טובה, חתימה טובה.
שנה טובה, ביי.
יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
כן, שלום דוקטור רוזמן.
שלום לך, מה שלומך?
הטיפים שנתת עכשיו למאזינה הקודמת הם נהדרים.
איזה כיף.
צריכה להתחיל לקחת גם ברזל, וזה נהדר.
תודה רבה, אני שמחה.
וגם הספר שלך הגיע אליי, אני כל כך נהנית ממנו.
איזה כיף לי, אני כל כך שמחה לשמוע, כל כך שמחה. ותלא ישכוח להסתכל על הסרטונים, אני רואה שמלא מלא 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 אלפי אנשים קנו את הספר, ואז אני מסתכלת מספר צפיות ביוטיוב, 230, למה 230 עם אלפי אנשים קנו? שיסתכלו על הסרטונים, לא מסתכלים. כן.
כן, אוקיי.
אוקיי.
השאלה שלי, אני בת 63, כן. ויש לי אוסטאופורוזיס, אבל לא קשה.
ממתי?
האמת שזה כבר התחיל בגיל מעבר, נאמר בגיל 57 כבר התחיל לרדת, אבל לא התחילו לי טיפול, כי יש לי קוליטיס.
אוקיי.
כל מה שאני מקבלת... הוא לא עושה לי טוב בבטן, יש לי
פיגה
לא טובה, ועכשיו אני קראתי את הפרק שלך על אוסטאופורוזיס. רוב המאכלים, אני לא יכולה לאכול אותם.
למה?
רציתי, כי זה עושה לי גירוי במעיים.
זה עושה לך גירוי כי ניסית ואת יודעת, או כי התיאוריות אומרות?
כן, ניסיתי, לא, כי ניסיתי.
כי לא כל חולי הקוליטיס, אם הם אוכלים ריקוטה, יש להם גירוי במעיים,
אני לא אוכלת מוצרי חלב בכלל.
את ניסית? גם גבינה צהובה לא עושה לך רע?
לא טוב, לא טוב. לא טחינה, לא גבינה צהובה, לא ברוקולי.
טופו, את אוכלת למשל? יש בו מלא סידן.
קצת.
אוקיי, אז קודם כל את יכולה להגביר, אבל במקרים שלך, כשאי אפשר לאכול דברים עם סידן, לא ממקור צמחי כמו למשל הירקות כמו ברוקולי או סלר, ולא ממקור של מוצרי חלב, אז יכול להיות שכדאי לך לנסות לעזר בתוסף, רק בגלל ההגבלה שלך, שהיא בעצם הקוליטיס. התוסף, תיזהרי פשוט שהוא לא יהיה הרבה מדי, גם בגלל שהוא לא יספג אם זה יהיה הרבה מדי, וגם בגלל שעודף סידן הוא בפני עצמו לא טוב, ולא לגרום לאבני קיליה.
רגע, אני לוקח טאמס, יש
באלף... לא, 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 זה...
לא טוב?
יש בזה ש... אלף סידן?
כן.
את בטוחה?
כן.
אוקיי. אז זה המון. רק שתדעי, אבל בסדר.
אני לוקחת אחד כל יום.
אוקיי, אז את פטורה ממוצרי חלב.
אוקיי, בסדר. ומה לגבי מגנזיום? כי אמרו לי שלאוסטאופורוזיס גם חשוב...
חשוב חלבון, חשוב מגנזיום, חשוב עוד הרבה דברים אחרים.
אז איזה מגנזיום את יכולה
להמשיך? אז תראי, את זה, זה גם תקשיבי, בגלל שהתוכנית נגמרת עוד דקה ואני צריכה להגיד את התוכנית, אני אשמח לדבר איתך על מגנזיום כאייטם בפני עצמו ב... תוכנית הבאה, בסדר?
אוקיי,
את המתכון,
בסדר.
סליחה, מה שלא אמרתי, כן.
כן,
אוקיי, בסדר. תודה רבה רבה אוקיי, רבה. וגם יש רבה. פרק על מגנזיום בספר, תסתכלי, כתבתי את ההמלצות.
אוקיי.
תודה.
טוב, תודה רבה.
תודה, ביי ביי. אוקיי, והגענו לעוגיות דבש של אופרה שלב, אלופת האפייה שיתפה אותנו בעוגיות הדבש שלה, שנראות כמו דובשניות, מערבבים את החומרים היבשים, כוס וחצי קמח עם כפית, חצי כפית סודה לשתייה, חצי כפית אבקת אפייה, ציפורן, כף סוכר, חום, רבע כוס דבש מוסיפים אחרי זה עם 2.5 כפות שמן וביצה. מכינים כדורים מהבצק, מוחים, יוצאים 15 כדורים, מופיעים אותם ב-170 מעלות, רבע שעה, יצא לי כ-102 קלוריות. ליחידה. המתכון והתמונה של עוגיות הדבש הממות שמתאימות לכם גם לשבירת הצום יהיו באתר של הרדיו ממש עוד מעט. תודה לכל מי שהזין, תודה לכל מי שצפה. תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לאופק קולר, לאליעזר בן יהודה. עוד שבוע אין תוכנית כי זה יום כיפור, עוד שבועיים זה חול המועד סוכות, אנחנו נשתמע פה עוד שלושה שבועות, אבל מחר בערב כבר בניוזליטר טיפים לצום יום כיפור, הניוזליטר שלי כל מוצא שכרגיל. חג שמח, שנה טובה והרבה בריאות לכולם.